נזיר, דף למד זין, תחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים אמר לי אביי. שופט שיושב בבית משפט, לא יחרוץ גורלו של הנאשם באבון מחשבה רעה שהנאשם חשב. שוטר לא יעצור אזרח באשמת הרהורים רעים שהוא הרהר. אבל הקדוש ברוך הוא כן מעניש על מחשבה, על הרהור. ויותר מזה אומרת הגמרא במסכת יום הדף חפתת, הרהורי עבירה קשים יותר מהעבירה בעצמה. בזה מבאר הנועם אלימלך פרשת נשוא, דבר שמובא בסוגיה שלנו. גמרא סיפרה בדף למדוו על רב דימי שישב ואמר לתלמידיו את דברי רבי יוחנן. כך הוא אומר להם, כל איסורים שבתורה, איסור למשל של אכילת חלב, שזה סוג שומן שהתורה אוסרת באכילה, אדם שאוכל כזית חלב, חייב. אין היתר מצטרף לאיסור. אם הוא אכל חצי זית שומן וחצי זית חלב, הוא לא יהיה חייב, הוא אכל סך הכל חצי זית חלב. אנחנו לא מצרפים את השומן. חוץ ממקום אחד, אומר רבי יוחנן, נזיר. מה יש בנזיר? בפסוק שהתורה אומרת ואוסרת עליו לאכול ענבים ולשתות יין, היא אוסרת עליו משרת ענבים לא ישתה. דבר ששרו ביין של ענבים. פת ששרו אותה ביין, משרת ענבים. לא ישתה. אם מהיין עצמו יש שיעור של כזית, לפי משנה אחרונה, השיעור גם של משקה, לפי חלק מהראשונים, זה בכזית. אם יש כאן שיעור של כזית מהיין בעצמו, גם בלי הפת, ודאי שהוא עובר על לא ישתה, על עצם שתיית היין. מה צריכה התורה לחדש? משרת ענבים לא ישתה, שכשהוא שרה פת ביין, הוא גם כן חייב. אלא דורש רבי יוחנן, שהתורה באה ללמד משרת הכוונה שכששורים פת ביין, הפת שהיא היתר כלפי הנזיר מצטרפת ליין שאסור, היתר מצטרף לאיסור, ואם בפת והיין ביחד יש את השיעור של כזית, כבר לוקה הנזיר על האכילה הזאת. היתר מצטרף לאיסור. וזה רק בנזיר. שאר איסורים שבתורה, אומר רבי יוחנן, אין היתר מצטרף לאיסור. כך אומר רב דימי, יושב ואומר את ההלכה הזאת של רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור, חוץ מנזיר, שהרי אמרה תורה משרת, שזה בא ללמד להיתר מצטרף לאיסור. אביי יושב או עומד ושומע את הדברים, וכל דף למדוו הוא בא עם קושיות על קושיות והוכחות להוכיח שגם בשאר איסורים שבתורה אומרים יותר מצטרף לאיסור, לא רק בנזיר. ואחת לאחת רב דימי מתרץ לו, ובסוף באמת נשאר לפי דעתו, בכל אופן מעמידים את דעתו של רבי יוחנן, שרק בנזיר אומרים יותר מצטרף לאיסור. כל איסורים שבתורה לא אומרים את זה. כל איסורים שבתורה אין יותר מצטרף לאיסור. זה היה דף למדוו. מסע ארוך להעמיד את דבריו של רבי יוחנן. עכשיו בא אביי ומקשה קושייה הפוכה. מי אמר בכלל שבנזיר עצמו אומרים יותר מצטרף לאיסור? אמר לאביי, ממאי דהי משרת ליתר מצטרף לאיסור דעתה. מי אמר שהמילה משרת באה ללמד שיתר מצטרף לאיסור בנזיר? דילמה, אולי זה בא ללמד דבר אחר. ליתן דין שטעם האיסור הוא כמו עיקר האיסור הוא דעתה. לזה בא הפסוק. יש כמה פירושים להגדיר טעם כעיקר. נביא אחד מהפירושים. שאם נבלע רק טעם של יין במאכל או במשקה, אותו מאכל או אותו משקה, דינו כמו האיסור עצמו. ואם הנזיר יאכל מזה כזית, הוא יקבל על זה מלכות. אבל אולי נאמר שרק ליתן טעם כעיקר לומדים ממשרת, אבל לא היתר מצטרף לאיסור. נאמר שההיתר לא קיבל טעם של היין. נאמר, יש פה ענבים ופת, והוא אכל חצי כזית פת וחצי כזית ענבים, והענבים לא נתנו שום טעם בפת, בלחם. אז אולי נאמר שבאמת הנזיר לא ילכה, לא נחשיב את זה כשיעור, לא נאמר היתר מצטרף לאיסור, דווקא בנותן טעם, כעיקר. נאמר שהפת או המים קיבלו טעם של היין או של הענבים, אז נחשיב את זה כמו עיקר היין או כמו עיקר הענבים. הגמרא מיד מתפלט, ולאביי, איך הוא הפך את הדעה שלו? הרי בהתחלה הוא רצה לומר שאומרים היתר מצטרף לאיסור, לא רק בנזיר, אלא בכל איסורים שבתורה. מעיקר הקקשיה למה יגדקה אמר עבדים משרק בנזיר אומרים יותר מצטרף לאיסור וכמוטיב לכוללין תיובתה ולכם אלף למדווה והוא לקח אותנו למסע והקשה עלינו את כל אותם הקושיות כדי להוכיח שבשאר איסורים גם אומרים יותר מצטרף לאיסור וכעת הדר אמר לי כעת הוא חוזר ואומר לו לרבדימי שמשרת בכלל לא בא ללמד יותר מצטרף לאיסור אפילו לא בנזיר עצמו אלא זה בא בכלל ייתן טעם כעיקר, מתרץ לגמת, כנראה שחכמי התורה, אין אצלם זה הדעה שלי וזה הדעה שלך, אלא שניהם רוצים לדעת דעת עליון, כל אחד רוצה לדעת מה דעת התורה האמיתית והנקייה, ולכן, אמנם בהתחלה אביי היה סבור שבכל איסורים שבתורה, או על כל פנים בעוד איסורים בתורה, נאמר, יותר מצטרף לאיסור, ולא רק בנזיר. אבל, בתר דשעני לי, אחרי שהוא הקשה וניסה להוכיח, ורבדים מבטוב טעם, הצליח לדחות את כל ההוכחות שלו, והצליח לתרץ את כל השאלות, ולהוכיח שלא אומרים יותר מצטרף לאיסור בשאר איסורים, אלא רק בנזיר, אז אמר לי אביי לרבדים, דילמה, אולי באמת מה שכתוב משרת, זה אפילו לא מלמד בנזיר יותר מצטרף לאיסור, אלא רק ליתן טעם כעיקר ודעתה. ואיפה מצאנו שבאמת יש דעה שככה לומדת מהמילה משרת ליתן טעם כעיקר, ובאמת הגמרא תגיד בהמשך שזה ויכוח באמת בין חכמים לבין רבי עקיבא, חכמים לומדים מהמילה משרת ליתן טעם כעיקר, ורבי עקיבא לומד להיתר מצטרף לאיסור, ורבי יוחנן סובר כמו רבי עקיבא, לדרוש ממשרת היתר מצטרף לאיסור, כמו שמיד נראה. אבל כאן הגמרא מביאה את עיקר הדרשה שדורשים מהמילה משרת, שנאמרה אצל נזיר לטעם כעיקר, כדתניא. פסוק אומר שהתורה אוסרת על נזיר חוץ משתיית יין, גם כל משרת ענבים לא ישתה. בא הפסוק ליתן טעם כמו העיקר. מה זה העיקר? הענבים, היין. שאם שרה נזיר ענבים במים, ובמים יש בהם רק טעם של יין, והנזיר שתה מהמים בטעמים, בטעם יין, כבר הוא יהיה חייב מלכות אם הוא שתה כזית. כי המים הפכו להיות איסור בעצמם. טוב, אז כבר אנחנו מוצאים שלפי דעת חכמים, מהמילה משרת לא לומדים יותר מצטרף לאיסור, אלא ליתן טעם כעיקר. אבל בשונה מרבי יוחנן, שלמד ממשרת יותר מצטרף לאיסור, הוא אמר שזה נאמר דווקא בנזיר ולא בשאר איסורים שבתורה, חכמים סוברים שמה שדורשים ממשרת, דרשה אחרת, ליתן טעם כעיקר, אבל מהנזיר אנחנו נלמד לכל התורה כולה. מכאן אתה דן, קל וחומר לכל איסורים שבתורה, שיהיה בהם דין טעם כעיקר. ומה נזיר? הוא לא כזה חמור. למה? כמה דברים. קודם כל, אין איסורו בשתיית יין איסור לעולם, אלא לכמה זמן שהוא קיבל על עצמו נזירות, 30 יום, 60 יום, 100 יום, כמה זמן שהוא קיבל על עצמו, זה לא לעולם. וכן, עוד דבר שנזיר קל משאר איסורים. כי אין איסורו ביין איסור הנאה. אלא אסור לו לשתות את היין. אבל הנאות אחרות, לא נעריך, רק נביא את הרעיון, למשל לעשות מזה עירוב, זה לא נאסר עליו. ועוד דבר שנזיר יותר קל משאר האיסורים, שיש אפשרות לקבל היתר להתיר את איסורו על ידי שילך לחכם ויעשה אצלו התרת נדרים. ועל אף שנזיר קל יותר, בכל זאת התורה החמירה עליו, ועשה בו הכתוב את הדין של טעם האיסור כמו עיקר האיסור. כל שכן אם נדבר על איסור אחר, כלי הכרם. אדם זרע, זרעים בכרם ענבים. וזה צמח שהכל כאן נאסר. כליים, תורה אוסרת את זה. שאיסורם איסור לעולם. לא נאסר ל-30 יום. כליים זה תמיד כליים. ואיסורן איסור הנייה. אסור גם ליהנות מכליים. לא רק לאכול. ואין שום אפשרות היתר לאיסורם. אינו דין שיעשה בו טעם כעיקר. והוא הדין שאפשר גם ללמוד קל וחומר, ליתן טעם כעיקר בעורלה. עורלה זה הכוונה, כשאדם נוטע עץ פירות, השלוש שנים הראשונות, הפירות שגדלים הם ערלים, הם אסורים באכילה ובהנאה. אז נאמר שיהיה בהם דין טעם כעיקר, כי היא חמורה מנזיר בשתיים מהחומרות שהזכרנו בכליים. שגם היא אסורה לא רק באכילה אלא גם בהנאה, וגם אצלה, בתוך שלוש השנים של העורלה, אין היתר לאיסור. אז הברייתא דורשת גם לכלאיים ולעורלה, שנאמר דין טעם כעיקר. כל מקום מצאנו מהמילה משרת, שדורשים ליתן טעם כעיקר. ואם כן אולי נאמר, שלא אומרים בנזיר, היתר מצטרף לאיסור. ואם כן יהיה קשה על רבי יוחנן, למה הוא דרש מהמילה משרת היתר מצטרף לאיסור? לפני שנתרץ את דבריו, קודם כל אחרי שקיבלנו את המושג הזה שנקרא ליתן טעם כעיקר, נביא את דבריו הנוקבים של הנועם מלימלך, שמביא רמז בהלכה הזאת של ליתן טעם כעיקר לחומרה של מחשבה. ידוע שדבריו הקדושים של הנועם מלימלך זה ממש דברי אלוקים חיים. רבי אלימלך מליז'נסק. ונקרא את הלשון שלו מילה במילה. אגב, שם בפרשת נשא הוא מביא, אולי נקרא את ההמשך, שיש הרי ויכוח בין חכמים לבין רבי עקיבא, הם דורשים ממשרת ליתן טעם כעיקר או יותר מצטרף לאיסור. כמו שהגמרא כרגע מתרצת, אמר לי היום הרבנן, אז אותו חכם מבין החכמים אמר לאבאיה, רבי אבאו שאמר את הדברים בשם רבי יוחנן, הרי רב דימי אמר את הדברים בשם רבי אבאו, שאמר בשם רבי יוחנן שבנזיר אומרים יותר מצטרף לאיסור. קיקה אמר, מה שהוא אמר את הדברים שלו, זה לא לפי דעת חכמים, הם באמת לומדים ממשרת ליתן טעם כעיקר. הוא דרש את הדברים שלו לפי דעת רבי עקיבא, שסובר מהמילה משרת, יותר מצטרף לאיסור בנזיר. אז אם כן יש ויכוח בין חכמים לבין רבי עקיבא, מה דורשים מהמילה משרת? האם ניתן טעם כעיקר או יותר מצטרף לאיסור? הרמז שהנועם אלימלך לומד במושג של רבי עקיבא, יותר מצטרף לאיסור, כבר הבאנו בפתיחה במסכת פסחים דף ממדלת. היום בעזרת השם נביא את הרמז שהוא מביא, לפי דעת חכמים שדורשים מהמילה משרת, ליתן טעם כעיקר, דברים מאוד נוקבים. וכך הוא כותב, ליתן טעם כעיקר, זה בא לרמז על חטא. יש עיקר העבירה, מעשה העבירה, ויש את הטעם של העבירה. שזה יכול להיות על ידי הסתכלות איסור חלילה, או איזה מחשבה והרהור רע חלילה. שזה מרומז במילה טעם. מחשבה של איסור זה כמו טעם של האיסור, אבל טעם הוא כעיקר. כותב כאן הנועם אלימלך מוסר מאוד מאוד נוקב. מחשבה רעה היא כמו עיקר עבירה גופה. וצריך לשמור עצמו מאוד בזה, כמו מהעיקר עבירה. כמו שאדם נזהר לא לעשות במעשה את הדברים הנוראיים האלה, ככה גם שלא יחשוב במחשבות האלה. הרבה פעמים אפשר למצוא יהודים כשרים, שרואים שמטרידה אותה מחשבה לא טובה, ועמלים בכל הכוח לגרש את המחשבה הזאת. אפשר לראות אותם מנענעים את הראש ככה, בעצבנות, או מנסים כל מה שהם יכולים בשביל לגרש את המחשבות הלא טובות האלה. כי זה נורא והיום, כל רגע שחושבים מחשבה לא טובה של עבירה, אבל איך אפשר באמת לגרש מחשבה? כותב הליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה ר' למד ג', כותב דברים שהם כמו מים קרים על נפש עייפה, ממש. הוא אומר, לגרש מחשבה רעה אפשר בקלות גדולה מאוד. איך? כך הם דבריו. כי הרי הכלל הוא, אי אפשר בשום אופן בעולם שיהיו שתי מחשבות ביחד בפעם אחת. לא יכול להיות שאדם יחשוב בפעם אחת שתי מחשבות בבת אחת. ואם כן הוא כותב, בקל יכולים לגרש מחשבות רעות. על ידי שאדם פשוט שב ואל תעשה. אתה לא צריך לגרש את המחשבה הרעה, אלא פשוט תחשוב מחשבה טובה. תחשוב בדברי תורה. איך אני אחשוב בדברי תורה? אין לי שום מנוחת הנפש עכשיו לדברי תורה. טוב, אז תחשוב בעבודת השם. איך הקדוש ברוך הוא מחבב כל יהודי. טוב, גם זה קשה לי מאוד לחשוב עכשיו כזאת מחשבה. תחשוב מסע ומתן, הוא כותב הליקוטי מוהר"ן. אם היית זוכה עכשיו בלוטו, הרבה מאוד כסף, איך היית משתמש עם הכסף הזה? מה היית קונה? איך היית נהנה מזה? אפילו לא דווקא תורה ועבודת השם. תחשוב סתם מחשבות חולין, אבל מחשבות מותרות. וכל רגע שאתה תחשוב את המחשבות האלה, הרווחת, און רב, שבאותו רגע המחשבה שלך, הלב שלך נקי ממחשבות שהן כמו עיקר העבירה גופה. אדם יזכה לשמוע את עצמו מאוד בזה. זה יצא נפלאה, אגב, לא דווקא בשביל מחשבות של איסור. הרי יש הרבה אנשים שסובלים מאוד, מה שנקרא בעיות רגשיות או נפשיות, שבאדם יש לו מחשבות שתורדות אותו, כל מיני מה אנשים חושבים עליו ומה יהיה בעתיד, או מה יקרה אם ככה וככה ואולי יקרה ככה, כל מיני מחשבות ממש ממש מטרידות את האדם, יכולות חלילה להכניס אותו ממש למצבים מורכבים מאוד. גם במקרים האלה אדם יכול לנצל את העצה הנפלאה הזאת. במקום ללכת להילחם עם אותם המחשבות ולהתמקח איתם, פשוט להכניס לעצמו מחשבה. מחשבה טובה. מה תעשה עם הכסף אם תזכה בלוטו? איזה מקום אתה רוצה ללכת? איזה סוג מאכל אתה רוצה לאכול? כל מיני דברים פשוטים אפילו. ובזה אדם ירוויח עוד כמה רגעים של מחשבות נקיות. מכל מקום, יש ויכוח בין חכמים לבין רבי עקיבא, מה דורשים מהמילה משרת? אומרים חכמים, ליתן טעם כעיקר. יש לך מים בטעם ענבים, ונזיר שותה מזה, כזית חייב מלכות. אומר רבי עקיבא, אני דורש, היתר מצטרף לאיסור. גם אם אין בה היתר טעם. למשל, יש כאן ענבים ופת, ואין טעם בפת של הענבים. אם אדם אכל חצי כזית, פת, חצי כזית, ענבים, כבר חייב. שואלת הגמרא, איפה מצאנו שרבי עקיבא סובר יותר מצטרף לאיסור? אי רבי עקיבא, אי לימה, אם תאמר שזה דבריו של רבי עקיבא דהא, כאן במשנה שלנו בדף למד א', דתנן רבי עקיבא אומר, אפילו אם הנזיר שרה פיתו, את הפת לחם שלו בתוך יין, ויש בו ביין כדי לצרף כזית, חייב. תאמר שזה לא רק ביין, אלא גם בפת. כי היין והפת מצטרפים לכזית, רואים שיותר מצטרף לאיסור, מי אמר וממאי. דילמה, אולי המשנה מביאה את דבריו של רבי עקיבא רק, הוא דאיקה כזית בעינה. אולי הוא בא ללמד מה השיעור יין שאסור לנזיר. הרי יש ויכוח בין משנה ראשונה לבין משנה אחרונה. משנה אחרונה אומרת שהשיעור הוא רביעית. בא רבי עקיבא לומר, כמו משנה ראשונה, שהשיעור הוא כזית. וכי תימה, מהי למימרה? מה החידוש? ודאי שהוא חייב כי הוא שתה שיעור של כזית. אולי להפוקי זה בא להוציא מדברי תנא קמא. דאמר שהנזיר אינו חייב על שתיית יין עד ששתה רביעית יין. ורבי עקיבא בא לחלוק ולומר שהשיעור הוא בכזית. אז מדברי המשנה אין הוכחה שרבי עקיבא סובר בנזיר יותר מצטרף לאיסור. אלא מאיפה מצאנו בדבריו של רבי עקיבא שהוא אומר יותר מצטרף לאיסור בנזיר? מדבריו בברייתא לתניא רבי עקיבא אומר. נזיר שלקח פת לחם טריה, חלה משובחת, ממאפייה מאוד מאוד איכותית, תובל את פת הלחם ביין ככה עסיסי, ובא לאכול מהפת עם היין, נזיר ששרה פיתו ביין, ואכל כזית רק אם אתה מצרף גם את הפת ומהיין ביחד, ומהיין עצמו אין כאן כזית, רק אם מצרף את הפת גם כן, בכל זאת הוא יהיה חייב. רואים שדעתו של רבי עקיבא, היתר מצטרף לאיסור. אמר לרב אחא, ברידי רב אביה, לרב אשי. עכשיו שמצאנו ויכוח, יש כאן שני צדדים, הכל על מקומו. מה לומדים ממשרת? לפי חכמים, טעם כעיקר, לפי רבי עקיבא, היתר מצטרף לאיסור. יש לי שאלה. לפי דעתו של רבי עקיבא, דקמוקים לי להי וכל משרת, ומעמיד את הדרשה מהמילה משרת, לדין של היתר מצטרף לאיסור בנזיר. אבל גם ההלכה הזאת של ייתן טעם כעיקר, הוא גם כן סובר. אז מינה לי, מאיפה הוא לומד את זה בכל האיסורים שבתורה? אז הגמר מנסה לומר שהוא יליף, הוא לומד את זה ממה שנאסר בשר שנתבשל בחלב. התורה אומרת שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו. לא כתוב לא תאכל גדי עם חלב אמו, אלא לא תבשל גדי בחלב אמו. דורשים במסכת חולין, זה מובא גם בטור, בשולחן ערוך, סימן פי זין, תחילת ללחות בשר בחלב. כל מי שמתחיל ככה ללמוד ללחות בשר בחלב ודאי מכיר את הדרשה הזאת. שמהתורה איסור אכילת בשר בחלב, זה בשר שהתבשל עם חלב. אמר אכילה בלשון בישול, לומר שמהתורה חייבים בבשר בחלב שהתבשלו יחד. אז חייבים על אכילתם, בהנאתם גם. בכל אופן, בשר בחלב, אם טיפת חלב נבלעה בבשר, למה הבשר נאסר? הרי טעם באלמהו. בסך הכל, אני לא שותה את החלב. בסך הכל, הבשר קיבל טעם חלב, ואני טועם בבשר טעם חלב. ובכל זאת זה אסור. כי טעם נחשב כמו עיקר האיסור. החנמי, גם בשאר דיני התורה, לא שנה. בקיצור, רבי עקיבא, במקום ללמוד טעם כעיקר מנזיר, כמו שלמדו חכמים, הוא לומד את זה מבשר בחלב. שואלת הגמרא, ולמה רבנן באמת לא לומדים מבשר וחלב? למה לא גמרינן? כי הם אומרים, כל המושג של בשר וחלב, תשים אותו בצד. זה דחידוש הוא. לכן גם נאמר שטעם כעיקר בבשר וחלב, אפילו שזה חידוש, בכל זאת זה אסור. אבל משאר המקומות שהם לא חידוש, לא נאמר טעם כעיקר, אם לא שהיינו לומדים את זה מנזיר, כפי חכמים. שואלת הגמרא, מה החידוש בבשר וחלב? מה החידושי? היא לימה, אם תאמר שהחידוש הוא, תגיד, מה בעיה לאכול בשר וחלב? עם מי יש לך בעיה, תגיד לי, עם הבשר או עם החלב? שום דבר מהם הוא לא אסור. דאי לחודי, אם תבוא, תאכל בשר, אם תאכל את זה ביום טוב, קיימת מצוות ושמחת בחגיך, מצוות עשה מהתורה. בשר? אין שמחה אלא בבשר, פילי פלאים. אפשר גם לזכות לקיים מצוות אכילת בשר הקורבנות, לברך על זה אפילו ברכה. בשר זה דבר נפלא מאוד. אז עם מי הבעיה שלך? עם החלב? נראה אותך בית יהודי שלא אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות. חלב אין בו שום בעיה, זה דבר טוב. היי לחודי, גם כן שערי, גם כן מותר. ובכל זאת, כשמתערבים ביחד, בעד עד עד עדי, כשהחלב והבשר מתבשלים יחד, זה אסור מהתורה. חידוש? מה, אין לו מצאת אף פעם דבר כזה בתורה, שדבר אחד בפני עצמו הוא מצוין, דבר השני בפני עצמו הוא מצוין, וכשמתערבים אז נהיה איסור? יש לי בשביל אחד הלכה איסור נוסף כזה, קיליים, נמי, ענבים, יש צמח יותר משובח מענבים? הרי הוא קובע ברכה לעצמו, הוא משמח אלוקים ואנשים. הרי אומרים שירה על המזבח, אומרים שירה על היין, בניסוך היין. משמח אנשים, יין שמח לבב אנוש, יין, קידוש להבדלה, ארבע כוסות, סיום מסכת וכולי. מה רע בענבים? ענבים זה דבר נפלא מאוד. כליים נמי, היי לחודי שרי, ענבים בפני עצמם מותרים. וחיטה? איתה יש לך בעיה? איך תעשה לחם משנה בסעודת שבת, אם לא יהיה לך פת לחם? איך תעשה מנחות? חלק מהמנחות באים מחיטה. הרבה מצוות עושים עם חיטה, היי לחודי שרי. ובכל זאת, אם אתה זורע חיטה בקרם של ענבים, בעד הדדי, הם נאסרים, אסור. אז מה החידוש כאן? מה החידוש בבשר בחלב? שבנפרד הם מותרים וביחד הם אסורים, זה גם בכליים ככה. למה החידוש בבשר בחלב? דיתרו לעיקוליומה בחלבה. כמו שהבאנו מקודם ככה. כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו. ומתכוונים לומר לא תאכל גדי שהיה עם חלב. למה לא כתוב לא תאכל גדי דיינו בשר בחלב? למה כתוב לא תבשל? כדי לומר שמהתורה, דרבנן נאסר גם בשר בחלב, אפילו אם הם לא התבשלו ביחד, אבל מהתורה, רק אם הבשר והחלב התבשלו ביחד, הם נאסרים מהתורה. אבל יתארו לעיכול יומה בחלבה, הם שרו את הבשר בחלב יום שלם, כבר נקרא כבוש במידה מסוימת, מדרבנן ודאי שזה יאסר, אבל מהתורה שרי, זה מותר באכילה מהתורה. דרבנן זה כמובן עשו. כמו שנדרש במסכת פסחים דף ממד' גם כן. ומברש לילי בישולי, אבל אם תבשל אותם יחד, אז אסור, כי דרך בישול אסרה התורה. זה חידוש? מה? מה ההבדל אם להתבשל או לא להתבשל? אז אם כן, בשר בחלב, שם יש חידוש. אתה רואה שרק אם להתבשל זה נאסר, אז אולי בשביל זה גם טעם כעיקר. אבל בשאר איסורים שבתורה, מי אמר שטעם כעיקר? לכן צריך ללמוד מנזיר. ששם אנחנו רואים גם כן טעם כעיקר מהמילה משרת. משם נלמד לכל התורה שטעם כעיקר. זה סוברים חכמים. שואת הגמנו ורבי עקיבא נמי. הרי גם רבי עקיבא, איך הוא לומד? הוא הרי אומר שמנזיר לומדים, היתר מצטרף לאיסור. אז מניין הוא ילמד ליתן טעם כעיקר מבשר בחלב? שאלת השאלה, הרי חידוש הוא, איך הוא יכול ללמוד מבשר בחלב? אלא רבי עקיבא ילמד טעם כעיקר בשאר איסורים, יליף מגאולי עובדי כוכבים. כשעושים הגעלת כלים, לוקחים כלי שיש בו, בלוע בו דברים שרוצים להוציא אותם החוצה, עושים הגעלת כלים, מוציאים מהכלים את כל הפליטות הלא טובות שיש בהם. גאולי הכוונה פליטת. פליטת איסור שבלוע בכלי של עובדי כוכבים. כלי שמשתמש בו נוכרי, הוא מבשל מאכלים שבשביל הנוכרי הם מותרים. הוא לא חייב שחיטה כשרה, הוא לא חייב לאכול דווקא בהמות שאין בהם שום דבר שמטריף אותם, שגורם להם להיות טרפה. מותר לו באכילת נבלות וטרפות למשל, או בשאר מאכלות שאסורים לישראל. והוא מבשל את זה בכלי. אם יהודי רוצה להשתמש עם אותו כלי, אם הוא יבשל בכלי הזה מאכלים מותרים, הרי הבליות שבכלי יגעלו ויפלטו לתוך האוכל שלו. דאמר רחמנא, תורה אומרת, שיהודים שלקחו שלל במלחמת מדיין, כלים של נוכרים, צריכים לעשות הגעלת כלים, להוציא את כל בליות האיסור מהדפנות של הכלי. כל דבר אשר יבשלו בו, לכן הוא יבוא באש, איך תכשירו אותו? באותה צורה, כבולעו, כבליעתו, כך פליטתו. תעבירו באש ותאר, אז הוא יהיה נקי מהפליטות של האיסור. למימרה, התורה באה לומר, ואם לא נעשה את זה, אסירי, נשאלת השאלה, מה האיסור כאן? בסך הכל, גאולי עובדי כוכבים, פליטת כלי של עובדי כוכבים, לאו, תמה באלמה, אני לא אוכל את הבליעה הזאת שנפלטה. אני לא אוכל את, מה שבלוע בכלי, אלא זה נותן טעם בתבשיל. לאו טעם הבעלמה, וכי זה לא רק טעם, אין בממשות של איסור, ובכל זאת זה אסור. הכנה מבכל התורה, נאמר, לא שנה, זה לא יהיה שונה, ויעשר בהם טעם כמו העיקר איסור. ולפי דעת רבנן, שלומדים טעם כעיקר מנזיר, למה הם לא לומדים מגאולי עובדי כוכבים? נא מתי פוקלאו מגאולי עובדי כוכבים. אמר לי, אז רבה שישיב לרווחה, רבנן סוברים שלא לומדים מגאולי עובדי כוכבים טעם כעיקר, כי את אמנם מחידוש הוא, שתורה אוסרת את הפליטה של הכלים של עובדי כוכבים, כי יש בהלכות כשרות, תערובת, בשר בחלב, יש מושג שנקרא נותן טעם לפגם. מתי אומרים את זה? כשמה שנותן טעם, זה טעם לא טוב, זה טעם פגום. כשזה כלי שהוא אינו בן יומו. אם השתמשנו בכלי הזה אתמול, ואתמול הוא בלע בליות, ועבר יום שלם, הבליות האלה כבר פגומים, כבר לא נותנים טעם טוב אם הם יפלטו אחר כך. לכן כלי שהוא לא בן יומו, מה שנקרא, לא בישלו בו היום, כל הבליות שיש בו, גם אם נותנים טעם אחר כך, זה נותן טעם לפגם. וזה חידוש לומר, אותם כלים של מלחמת מדיין, כבר היה, הבליות שם כבר נותנים טעם לפגם. אז זה חידוש. בכל התורה כולה, אם מה שבלוע בכלי נותן באוכל שמתבשל בו טעם פגום, טעם לפגם, התבשיל מותר. ואילו גבי גאולי עובדי כוכבים, אסור, אפילו כשהטעם פגום. התורה אוסרת את התבשיל שהתבשל בכלי של עובדי כוכבים, אפילו שהוא שעה לילה מאז הבישול של האיסור, וכבר עכשיו הטעם פגום. בכל זאת, זה נאסר, אפילו שהוא לא משביח את התבשיל. אז אם כן, חכמים לא סוברים טעם כעיקר מגאולי עובדי כוכבים, כי זה חידוש, זה בכלל אוסר. ולכן הם עדיפים ללמוד את זה מנזיר. ולפי דעת רבי עקיבא, נמי נשאלת השאלה איך הוא לומד מגאולי נוכרים את טעם כעיקר לכל איסורים שבתורה. החידוש הוא, אמר רב הונא בר חייא, רבי עקיבא יאמר, לא אסרה תורה להשתמש בכלי של עובדי כוכבים בלי הגעלה, אלא לכדי רבת יומא, דווקא אם באמת הנוכרי ישתמש בכלי הזה באותו יום כשהוא נותן טעם לשבח. דלאו נותן טעם לפגמו. ובאמת, זה לא חידוש זה שזה נאסר, אלא החידוש הוא שסך הכל זה טעם. זה שהטעם הזה, אם אנחנו מחשיבים אותו אוסר, זה לא חידוש, זה טעם לשבח. אז מובן למה הוא אוסר את כל התבשיל. אבל למה בכלל טעם הוא כמו עיקר? זה באמת התורה כאן מלמדת, שטעם כעיקר. ומספיק לנו פעם אחת שתורה מלמדת את זה בשביל ללמוד לכל התורה, טעם כעיקר. ורבנן, שהם אומרים שמגאולי נוכרים אי אפשר ללמוד לכל התורה, כי גאולי נוכרים זה כן חידוש. כי אפילו קדרה בת יום הנמי. גם קדרה שהנוכרי בישל בה באותו יום. טוב, זה לא נותן טעם לפגם, נכון, אבל זה גם לא נותן טעם לשבח. זה גם לא נותן טעם לשבח. בליות שנבלעו בדופן של הכלי, כשהם נפלטים אחר כך לתבשיל הבא שיבשלו בכלי הזה, לא נותנים בו טעם לשבח. כי אי אפשר דלו פגמה פורטה, לא ייתכן שלא נפגע טעם האיסור משהו. ואף על פי כן התורה אוסרת את הטעם הבלוע כשהוא נפלט בתבשיל, ואם כן זה חידוש. ואם כיוון שזה חידוש, אתה לא יכול ללמוד מדבר של חידוש למקומות אחרים. לכן, זה שכתוב טעם כעיקר בגאולי עובדי כוכבים, הייתי אומר נכון, פה באמת זה נאמר טעם כעיקר, אבל בכל התורה כולה לא. לכן התורה באה ללמד גם בנזיר, כדי שנדע לכל התורה כולה טעם כעיקר. אמר לרווח הברידה רב אביה לרוושי, מדברי רבנן, מדברי חכמים, הם פילי פליים, זה משהו לא... משהו נפלא מאוד, בוא נאמר. הם למדו דרשה בנזיר, מהמילה משרת, ליתן טעם כעיקר, משם הם הולכים לכל התורה, טעם כעיקר. למה רבי עקיבא, בסדר, הוא לא למד ממשרת טעם כעיקר, אלא היתר מצטרף לאיסור. למה הוא לא למד את זה לכל התורה כולה, שנאמר שדין היתר מצטרף לאיסור, נאמר בכל התורה? מן רבנן, נשמע לרבי עקיבא, לאו אמרי רבנן, אי משרת ליתן טעם כעיקר, ומכאן דן לכל איסורים שבתורה, לרבי עקיבא נעמי גם, כן, דקמוקים ללאי, שהוא לומד מהמילה משרת, ליתר מצטרף לאיסור, למה מכאן אתה דן לכל איסורים שבתורה? תאמר בכל איסורים שבתורה, יותר מצטרף לאיסור. למה רבי יוחנן אומר, לפי דעת רבי עקיבא, שיותר מצטרף לאיסור, אומרים רק בנזיר ולא בשום מקום אחר? אמר לי רבשי, לרבחה, אני אגיד לך למה. כי יש כלל, כשהתורה רוצה ללמד משהו, היא לא צריכה לכתוב את זה בכל התורה כולה. מספיק שהיא כותבת מקום אחד, זה מלמד את כל התורה כולה. אבל, למה תורה, אם התורה כותבת את אותו דבר פעמיים בשתי מקומות, אם התורה כותבת את אותו דבר בשני מקומות, זה בא לומר דווקא במקום הזה והזה, ולא במקומות אחרים. זה נקרא שתי כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. וכאן יש את זה. כחוץ מנזיר, התורה אומרת במקום נוסף, יותר מצטרף לאיסור. איפה? בקורבן חטאת. משום דעה ונזיר וחטאת, שני כתובים הבאים כאחד, שתי פרשיות שמלמדות את אותו דין. בכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים למקרה אחר במניין אב, לפי הדעה הזאת. אדרבה, זה שהתורה אומרת דווקא כאן, בשתי המקומות האלה, זה אומר שדווקא בשתי המקומות האלה ולא במקומות אחרים. כי אם התורה הייתה רוצה ללמד לכל המקומות, הייתה כותבת רק מקום אחד. איפה באמת המקור שלומדים בחטאת יותר מצטרף לאיסור? נזיר אנחנו כבר יודעים מאיפה. עד האמרן שלומדים את זה ממשרת, שיותר מצטרף לאיסור. אבל חטאת מהי היא? לתניה, ברייתא. פסוק אומר, ספר ויקרא, תחילת ספר ויקרא, לעניין קורבן חטאת, כל מאכל אשר ייגע בבשרה יקדש. ייגע? מה? אם אתה שם אוכל על חטאת, האוכל הזה נהיה כמו חטאת? יכול אפילו לא בלה, שלא בלה מהחטאת, אלא רק נגע, כבר יהיה דינו כמו חטאת? לא. תלמוד לומר, בבשרה, עד שהיא בלה בבשרה, רק אז יקדש אותו מאכל להיות כמוה, כמו החטאת. שאם נבלה בבשרה של החטאת, כלומר, הכהנים, יש להם מצווה הרי, לאכול בשר קורבן חטאת בעזרה. הם בישלו את הבשר של החטאת, ונבלה שם איזשהו מאכל של היתר, מאכל של חולין. אז אותו מאכל של חולין הופך להיות כמו חטאת. עכשיו, יכול להיות אפילו שהוא קודש, רק הוא לא כזה חמור כמו חטאת, הוא הופך להיות בחומרת חטאת. שאם החטאת פסולה היא, ואם נאמר שהחטאת נפסלה, למשל, שכבר עבר הזמן, משך הזמן שהתורה הקציבה לאכילת חטאת, שזה יום ולילה. אז גם מה שנבלה בה, הוא גם כן ייפסל. ואם החטאת כשרה, תאכל מה שבלעה ממנה כחמור שבה, כמו חטאת, החמורה. למשל, אם נבלה בשר שלמים בבשר חטאת, אז בשר שלמים נאכל ליומיים. אבל עכשיו שהוא נבלה בחטאת, הוא נאכל רק יום אחד כמו חטאת. אם כן, רואים שתורה חידשה שיותר מצטרף לאיסור, הבשר של השלמים, שהוא יותר באכילה יום שני גם כן, מצטרף לאיסור לחטאת שנאסר, שהוא מותר באכילה רק יום אחד, אתה רואה שיותר מצטרף לאיסור בחטאת. וכיוון שזה נאמר בשני מקומות, שיותר מצטרף לאיסור, דווקא שם ולא במקומות אחרים. מבארת הגמרא ולפי דעת רבנן, לפי דעתם לכאורה השאלה לא מתחילה. הם לומדים ממשרת, ליתן טעם כעיקר. וחטאת לומדים בכלל יותר מצטרף לאיסור. אז אם כן, אין כאן שני כתובים הבאים כאחד. אז מובן למה טעם כעיקר לומדים בכל התורה כולה. אבל לפני כן הגמרא סבורה שכמו שהם לומדים בנזיר ליתן טעם כעיקר, ככה גם בחטאת הם לומדים ליתן טעם כעיקר. אז יש כאן שני כתובים, אז איך הם לומדים את זה לכל התורה כולה? הם אומרים צריכי, גם אם תאמר ששניהם מלמדים ניתן טעם כעיקר, עדיין לכאורה התורה הייתה צריכה לכתוב גם בנזיר וגם בחטאת שלומדים דין טעם כעיקר. לא היה אפשר ללמוד אחד מהשני. ואם כן, גם שזה שני כתובים הבאים כאחד, הם כן מלמדים לכל התורה. כי כל הסיבה שאנחנו אומרים שבדרך כלל כתוב פעמיים, אז רק כאן, לא מקום אחר, הסיבה היא כי למה התורה לא כתבה את זה רק מקום אחד? תכתוב מקום אחד, אני גם ככה אלמד את זה לכל התורה. למה כתבת פעמיים? כנראה רק בשתי המקומות האלה. אבל אם התורה לא הייתה יכולה לכתוב מקום אחד, כי לא הייתי לומד למקום השני, ואם היה כתוב במקום השני, לא הייתי לומד במקום האחד, אז התורה הייתה צריכה לכתוב בשני המקומות האלה, כי בלי זה לא הייתי לומד אחד מהשני, אז מובן למה כתוב בשניהם, אז כן אפשר ללמוד לכל התורה כולה, כי זה כאילו זה כתוב במקום אחד, כי לא היה אפשר לכתוב רק באחד מהם. וכאן גם כן לכאורה צריכי. דהי כתב רחמנא תם כעיקר גבי חטאת בלבד, הווה אמינא הייתי אומר, רק חטאת, אבל נזיר לא אתם מיני, לא הייתי לומד תם כעיקר ונזיר, משום קודשים זה חמור, ולא הייתי אומר שדנזיר מקודשים נלמד, לא ילפינן. כי דווקא בקודשים התורה החמירה, שאין כן בנזיר שזה חולין, התורה לא החמירה, לכן התורה צריכה לכתוב טעם כעיקר גם בנזיר, אז אולי שיהיה כתוב רק בנזיר ונלמד לקודשים שחמור יותר. היא כתב רחמנא גבי נזיר, הווה אמינא, מנזיר לא ילפינן. אפשר ללמוד מנזיר לחטאת. משום, בנזיר, נכון זה לא קודשים, אבל יש שם חומרות שאין בקודשים. דחמיר איסורי, זה אפילו חרצן אסיר לי, אפילו אכילת חרצן, אם זה גרעין או שזה קליפה, בכל אופן זה לא דרך אכילה, בכל זאת זה אסור. הילקח לא עת ימיני, לכן אי אפשר ללמוד משם לחטאת. התורה הייתה צריכה לכתוב, טעם כעיקר, גם מנזיר וגם מחטאת. אפשר ללמוד מצד השווה שבהם לכל התורה, שטעם כעיקר. רבי עקיבא שאמר שנזיר וחטאת הם כן שני כתובים הבאים כאחד, לעניין יותר מצטרף לאיסור, אמר לך, שלא צריכים לכתוב בשניהם. למה צריכי? שמה צריכים לכתוב פעמיים? בשלמה כתב רחמנא חטאת, אני מסכים איתך שמחטאת לא הייתי לומד לנזיר. לא גמר נזיר מינה. למה? קודשים בכל זאת, זה דרגת חומרה גבוהה מאוד. לחולין מקודשים לא גמרינה, לא לומדים. אלא לכתוב רחמנא בנזיר, תכתוב רק בנזיר, ואני אלמד חטאת מנזיר ותהיתי חטאת מיני. מה, חסר דברים שלומדים מנזיר לכל התורה? דה, כל איסורים שבתורה כגמרי מנזיר. יש דברים שלומדים בכל איסורים שבתורה מנזיר. כמו כל המושג שמבטלים ב-60 או ב-100, כל המקור של זה מנזיר. מסכת חולין דף צדיק ח'. אז מה הבעיה שנלמד גם יותר מצטרף לאיסור מנזיר לחטאת? אז אם כן, היה מספיק שיהיה כתוב נזיר. למה התורה כתבה גם בחטאת? כדי שזה שני כתובים הבאים כאחד, ללמד. לומדים לפי רבי עקיבא, לומדים יותר מצטרף לאיסור, גם בנזיר וגם בחטאת, כדי ללמד שדווקא כאן ולא בשום מקום אחר. ורבנן, מה הם יתרצו? עכשיו הגמרא אומרת, שחכמים סוברים, שאומנם ממשרת לומדים ליתן טעם כעיקר. אבל אמרי לך, בחטאת לא לומדים טעם כעיקר, אלא ליתר מצטרף לאיסור. אז אם כן, יש לי עכשיו שאלה אחרת. רבנן, הם, כשהם דרשו ממשרת ליתן טעם כעיקר, אמרו מכאן תלמד לכל התורה כולה. פילי פליים. אז למה כשאתם לומדים בחטאת, יתר מצטרף לאיסור, אתם לא אומרים ללמוד מכאן לכל התורה כולה? התשובה היא, כי חולין מקודשים לא גמרינה. כיוון שהם לומדים יותר מצטרף לאיסור מחטאת, שהיא קודשים, הדרגת קדושה שלה חמורה יותר, היא לא מלמדת לשאר האיסורים שבתורה. ומה שכתוב, משרת, ליתן טעם כעיקר, מכאן תקן דן לכל איסורים שבתורה, כמו שאומרים חכמים. רבי עקיבא, שהוא אומר שלא לומדים מנזיר לכל התורה, כי הוא סובר, תרוויו, גם בנזיר וגם בחטאת, מרבים ליתר מצטרף לאיסור. ולמה צריך לכתוב את זה פעמיים? אז מילא, אם היה כתוב בחטאת, לא הייתי לומד לנזיר, כי אי אפשר ללמוד מקודשים לדברים שהם חולין. אבל למה לא כתבת את זה רק בנזיר? הרי יש דברים שלומדים מנזיר לשאר התורה. זה שהתורה כתבה את זה גם בחטאת, זה כדי שיהיה כאן שני כתובים הבאים כאחד. אבו לו, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד הם מלמדים, ועד כאן דף למד זין.